שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים להתבונן על הסיפור של קריאת ים סוף בעזרת הרב לייטמן, להדפס שם תובנות שאולי לא הכרנו קודם. תהיו איתנו, ניצה בבקשה, בואי תפתחי.
אז בסיפור יציאת בני ישראל ממצרים, אחד האירועים או המאורעות הכי משמעותיים וגדולים, שהשפיעו, באמת השפיעו והשראה על הרבה מאוד, זאת אומרת, על כל העולם אפילו. זה לא משהו שהוא רק...
ודאי ש...
זה איזשהו אירוע באמת מדובר.
אי אפשר לתאר
מדובר.
את העולם ללא תורה. זה לא סיפור, זה איזשהו כוח פעימי גדול מאוד, שהוא מושרש בכל מיני תרבויות, אפילו בדרכים שאנחנו לא יכולים להבינם. וזה... בלי זה העולם היה אחר לגמרי. פלא, הכוח הזה, כן.
אז האירוע הזה למעשה מתרחש אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, והם קיבלו אישור מפרעה לצאת ממצרים, והם הולכים ככה בדרך, וכעבור הם מגיעים לים סוף, הם מגיעים לגדה של ים סוף.
זה שבוע ימים.
שבוע ימים, נכון. כן. שבוע ימים לוקח להם להגיע לשם.
זה הרבה מאוד זמן.
נכון. ואז כעבור כנראה 3 או 4 ימים, פרעה מתחרט על זה שהוא משחרר אותם, והוא מחליט להוציא את כל, ככה, את כל הצבא שלו, עם הפרשים, הסוסים, כל מה שיש לו, כדי לרדוף אחרי עם ישראל. כמובן שהמצוקה הייתה מאוד מאוד גדולה, כי עם ישראל הולך ברגל, והם מגיעים ככה עם פרשים וסוסים, וכמובן לא רוצים להתאפס ולחזור שוב, אחרי שעבדו מאוד קשה כדי להשתחרר משם. ומשה ברגע הזה אלוהים בעצם אומר לו תרים את המטה ותקה בים סוף, הוא נחצה לשניים ובאמצע יש איזשהו מעבר שעם ישראל עוברים, ואחרי שהם עוברים ועוברים לגדה השנייה המצרים בדיוק מגיעים, ואיך שהם נכנסים הוא שוב מכה בים והים חוזר, והוא בעצם ככה כל המצרים טובעים בים סוף. אז ללא ספק המאורע הזה באמת הוא אחד המאורעות שאולי חקוקים באמת ב...
הוליווד.
כן, סוג של הוליווד, כן. אז באמת אני רוצה להבין היום באמת מהו, מהי באמת קריאת ים סוף, אולי קודם כל מהו ים סוף, מה זה המאורע הזה, מה הוא מייצג, מה הוא מסמל.
אבל מה העם חושב?
העם חושב שזה נס.
מי שמאמין שזה קרה.
שזה שטויות.
אבל יש כאלה שאומרים, כן, זה יכול להיות לפי מדע.
נכון, שיש נסיגה כמו איזה שפל וגאות.
יש מחלוקת.
כן. מה שבטוח יש...
כמו שאנחנו אוהבים. יש כאלה שאומרים שוודאי שזה קרה וחובה להאמין שזה קרה, ויש כאלה שאומרים שטיפש מי שמאמין שזה קרה.
כן, שיש בטח איזה הסבר, אני דעת מה מדעי.
כן, מגיע רוח וזה.
נכון.
כמו עם כל ה-10 מכות.
נכון. מחפשים איזשהו, נגיד, לוגיקה מאחורי הדבר, זה בעצם העניין. אז מה זה באמת קריאת ים סוף? מה זה אותו מאורע?
אם את שואלת אותי על תופעות הטבע, אני לא חושב, חס ושלום לחשוב לכיוון זה, אני לא לזה לגמרי. אני מקבל את התורה כמו שהיא ניתנה לאדם, כדי שהוא יברר את התכונות שלו, נטיות שלו, רצונות, כוונות, מחשבות, שידע שהאדם הוא עולם קטן, ויש בו הכל, יש בו מצרים וישראל, והר סיני, ומדבר סיני, וים סוף, וכל מה שיש בעולם, זה הכל בתוך האדם. עוד יותר מזה, לפי חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים, וכשאנחנו לומדים נכון, אנחנו אחר כך גם כן מגלים שאין עולם מחוץ לאדם. שמה שנראה לי, שאני נמצא בחדר, שנקרא סטודיו, כן? אולפן, ושיש כאן כל מיני דברים, ונמצאים כאן חוץ ממני עוד כמה בני אדם, זה הכל נמצא בי בתוכי, התכונות שלי מציירות לי כאילו במסך פנימי שלי את התמונה הזאת. אבל התמונה הזאת היא מוחשית. בוא נגיד שאם נחשוב ככה, בוא נפנטס.
כן.
שאנחנו נגיד חיים עוד 100, עוד 200 שנה, ואז כמו מי חשב לפני 100 שנה על טלוויזיה? לא חשבו. פתאום הטלוויזיה הקטנה היה, אני זוכר את הטלוויזיות כאלה עם מסך כזה קטן, ואחר כך יותר גדול, ולא צבעוני לגב, ודאי, ואחר כך צבעוני, ואחר כך אתה יכול עוד לזובב כמה ערוצים, והיום מתקדמים למצבים ש... אני לא יודע. נגיד שאנחנו נייצר כזאת טלוויזיה, שהיא תביא אותך למצב שזה עם ריחות, ועם בני אדם, שאתה כאילו נמצא בחדר, ואתה והכל ואתה נמצא וצופה על המשחק הזה, ומשחק הזה אפילו גם כן לוקח אותך יחד, והם נמצאים באינטראקציה איתך, כל הדמויות האלה, שדמויות האלה נמצאות כאן באוויר, נגיד לייזרים, כן, או משהו שם מייצבים את הדמויות, ואז אתה נמצא איתם, ואתה מקרין עליהם את המחשבות והרצונות שלך והכל, והם עליך, והכל זה איזו מין תוכנה כזאת מיוחדת, שאתה נמצא ומשחק איתם יחד את הדברים, וגם כן פתאום אתה מגלה שגם אני כזה, אלא במה אני שונה מהם, וגם הם כנראה שכך מסתכלים מעלה, אחד על השני וגם עליי, שאנחנו כאלה. אז זה מה שנקרא בני אדם. זאת אומרת, סך הכל אנחנו איזו מין תוכנה, שכך היא מתגשמת בצורה כזאת, ולא יותר מזה. אז מה ההבדל בין פנימי ובחוץ? אין. כולם זה איזושהי תמונה כזאת הולוגרפית, או מה אפשר להגיד? תלת מימדית, יכולה להיות יותר מתלת מימדית אפילו. וכך אנחנו חיים. זה בעצם מסבירה לנו תורה, שכך אנחנו חיים. עוד לא הגענו לזה, עוד זה די קשה לתאר לנו, אבל כשאנחנו באמת מתקרבים לתפיסה הרוחנית, זה מה שבא וזה מה שמתגלה לאט לאט.
זאת אומרת, מתפתחת בנו בעצם מימד נוסף, איזה נגיד?
יכולת.
יכולת.
להבין את האמת, להרגיש את האמת, לחיות בו, להיות איתו בהדדיות, באינטראקציה כזאת. כן. וזה חוכמת הקבלה מאפשרת. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה. ולכן, אם אנחנו מדברים על הסיטואציות, מה שתורה מספרת, אז זה הכל מספרת בצורה כזאת. זאת אומרת, אדם שמבין שהוא נמצא בתיאטרון כזה, במשחק כזה, שהמחשבה העליונה, תוכנה העליונה, מייצבת את כל הדמויות, את כל הדברים, והוא נמצא איתם יחד בחיים האלו. אז השאלה, האם הוא מתייחס לאותו המוח גדול ורצון גדול שמנהל את כל התיאטרון הזה, והוא נמצא ומבין שכך, ואז הוא מחפש באיזה צורה הכי נכונה הוא יכול לקיים את התפקיד שלו, כן? או שהוא חי לפי מה שבא לו, בכל רגע ורגע שמרגיש את עצמה, ככה יותר טוב לי, ככה יותר טוב לי, ככה יותר טוב לי. וכאן זה ההבדל בין אדם שחי בתוך עצמו, שכאילו מנותק מאחרים, לא אכפת לו את הדמויות האלה, את התהליך שכולם עוברים, את המחשבה הכללית הזאת, תכלית הבריאה, מה שנקרא, אלא הוא חי כך, לטובת עצמו, בכל רגע ורגע, זאת אומרת, לפי הרגשה הפנימית שלו, הקטנה, טוב לי ככה זהו, טוב לי ללכת לישון, אני הולך לישון, מה שיתרחש, שיתרחש, זה לא חשוב למה. נותנים לו לבצע את התוכנה הפנימית שלו הפרטית, וגם כן נותנים לו להבין, שיש תוכנה כללית, והוא יכול לשחק עם כולם יחד, לפי התוכנה הכללית. ואז הוא הולך יחד עם המחשבה ורצון העליון הכללי, כן? שהיא נקראת מחשבת הבריאה. ובין זה לזה בעצם אנחנו רואים שאדם יכול להיות בכל מיני מידות, התקשרות למחשבת הבריאה, או התקשרות אנחנו קוראים לזה לפופיק שלו.
כן, למחשבה הפרטית שלו.
כן, שיהיה לי טוב, לבטן שלי. ולכן כשאנחנו מדברים על היחסים שיש בין בני אדם לאותו כוח עליון, לאותה מחשבת הבריאה, לאותו לאותה מחשבה, לאותו רצון הגדול, אז יש בזה כמה דרגות. ישנם אנשים שהם אומרים, כן, כנראה שיש כוח עליון, ויש לו מטרה גדולה, והוא דורש מאיתנו שאנחנו נעשה משהו בחיים שלנו, במה שהוא רוצה. אם אנחנו נעשה מה שהוא רוצה, רק בצורה פשוטה כזאת, בחיים שלנו, נעשה יחסים בינינו, איזה מין כאלו, נקיים מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאנחנו נקיים תורה ומצוות, אז נקיים אותם כמו שכתוב לנו, כן? צריכים להתפלל, צריכים לאכול כשר, צריכים לעשות כל מיני פעולות לגברים, לנשים, במשפחה וכלפי העולם וזה. אם אנחנו נקיים את זה בצורה מעשית, כמו שאנחנו חיים, כן? אז על ידי זה יש לנו שכר. שהכוח העליון הזה נתן לנו איזה עבודה, ואנחנו מקבלים על זה שכר. אז שכר יכול להיות בזה שאני מרגיש טוב בחיים האלו, וטוב לי וכדאי לי, כן? ושכר יכול להיות בזה שיהיה לי עולם הבא, כי אני סך הכל חי 80 שנה נגיד, 90 שנה, היום כבר יכול להיות יותר, ואז אני... אז אני מתוך זה מקבל גם כן איזה שכר אחרי שאני מת. בסדר. וישנם אנשים שאומרים, לא, אותו כוח עליון רוצה שאנחנו לא נדאג ונתייחס למערכת הזאת, איפה שאנחנו עכשיו חיים, משך החיים האלו בצורה כזאת פשוטה, כדי להרוויח כאן במקום איזה עוד תוספת. או אפילו אחרי החיים האלו להרוויח תוספת לחיי עולם הבא, מה שנקרא. אלא אותו כוח העליון הוא רוצה שאנחנו נכיר אותו, שאנחנו נגיע לדרגה שלו, שאנחנו נהיה כמוהו דואגים לכל המערכת כמו שהוא דואג, שאנחנו בזה נהיה השותפים שלו. שכל חלק וחלק קטן שהוא נמצא בתוך המערכת הזאת הכללית, כן, כל אדם ואדם, הוא גם כן ייקח על עצמו את הנטל בכל המערכת הכללית, וישפיע מנקודה הפרטית שלו לכל המערכת, כמו שכוח העליון הוא משפיע ומחזיק את כל המערכת בהשפעה ואהבה. בטוב ומטיב. ואז יש הבדל בין שלושת הסוגי הבני האדם האלו. ושני הסוגים הראשונים, שדואג לפרטיות שלו בעולם הזה, ושני שדואג לפרטיות שלו בעולם הבא, הם נשארים באגו, הם נשארים עם הפרו, הם לא רוצים לצאת מהפרו, כן? אבל הם מוכנים לקיים מה שאומר כוח עליון ולהישאר בו. ורק חלק השלישי שקיים בתוך הבריאה עצמה כולה, הם אנשים שאומרים לא, כוח עליון הזה רוצה שאנחנו נהיה כמוהו, שאנחנו נגיע להשפעה ואהבת הזולת, ואהבת רעך כמוך, זה העיקר שבתורה, כמו שכתוב, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, שזה הכל, כן? ואנשים האלה, הם כן מוכנים לצאת מהמצרים, וכן הם בורחים אחרי משה מהאגו שלהם, רוצים לצאת מתחת שליטת האגו. זה נקרא שהם בורחים מהמצרים. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. וכשהם בורחים, בבריחה, הם רוצים להתנתק מהדאגה לעצמם ולכל הקרובים ולזה, הם רוצים קצת להתעלות לדאגה הכללית. הם בזה לא עוזבים את הדאגות הפרטיות האלה. הם רק הם מבינים שזה יכול להיות רק במכלול אחד, עם כולם יחד. שכל האנושות, שכל הבני אדם, כל הנשמות, זה הכל בסך הכל מערכת אחת, גלובלית. ולא יכול להיות שאני אדאג לפרטיות שלי, שאני אהיה בזה כמו שאיזשהו חתול קטן. ואז מתוך זה שהם רוצים להתנתק משליטת האגו שלהם, ולחשוב על הדברים הגדולים, ומתנתקים בזה, פתאום הם מרגישים שהאגו הזה בא ותופס אותם ואומר, לא, בשביל מה לך את זה להתנתק לגמרי? אתה יכול להיות יחד עם זה ולהרוויח עולם הבא, ולהרוויח קצת בעולם הזה, ואתה תקיים כל הדברים האלה, בבקשה, אפילו ואהבת לך כמוך. אבל תחשוב על זה שיהיה לך טוב, שיהיה לך עולם הבא, שיהיה לך הכל. זאת אומרת, כוחות מתורים, כוחות כאלה באדם, שהם אומרים שלא צריך להתנתק לגמרי מהאגו. כי אתה בזה הולך לאן, לאיזה עולם, לאיזה מרחב לא, 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 לא מובן. אתה תדאג לכולם. אבל תדאג שזה יהיה לטובתך. No. ואז אדם רואה שהוא נרדף, כן? על ידי הכוחות האלה, מחשבות האלו. הכוחות ומחשבות האלו הם נקראים עובדי השם עירי פרו. כן? שמצד אחד הם כאילו מוכנים לעשות הכל מה שאותו כוח העליון אומר להם, תעשו מצוות, תעשו כל הדברים האלה, רק לא להתנתק מאהבה עצמית ולעבור לאהבה כללית, לאהבת הזולת. אלה תעשה. אז אותו חלק שהולך עם משה שואל, אז מה לעשות? הם אומרים, תעשו מצוות מעשיות בלבד, רק בלי כוונות שבהם אתם רוצים להשפיע לטובת הזולת, אלא אתם עושים מצוות מעשיות, על מנת שיהיה לכם טוב, על מנת שאתם תרוויחו, עולם הזה, עולם הבא, זאת אומרת, אתם מקבלים את המצוות, אין? רק הכוונות הן נשארות האגואיסטיות. נו, מה יש? אין? וזה נמצא בניגוד מוחלט עם אותם הרצונות ומחשבות שהולכות עם משה, כי דווקא העיקר שאצלם זה להתנתק ממחשבה לעצמי, למחשבה לטובת הזולת, ודרך זה לטובת המערכת הכללית, שזה נקרא לטובת הבורא. וכאן זה הבעיה, המאבק הגדול ביניהם, שאז יוצא שהכוחות האלו, האגואיסטיות, שהם הם רודפים את הכוחות שהולכים עם המשה, ורוצים להשיג אותם ולעצור אותם ולהחזיר אותם למצרים. זאת אומרת, לעבודה הגשמית הזאת, האגואיסטית נטו, כי פרו היה חכם. הוא אומר, אתם רוצים כאן לקיים הכל, אתם יכולים. מה זאת אומרת? אתם רוצים לעסוק בכל מיני פעולות שהבורא מצווה לכם? בבקשה. זאת אומרת, יציאה מהמצרים זה דווקא בזה שאני מתנתק מעל מנת לקבל, מלעצמי, לטובת עצמי, וחושב רק לטובת הזולת נטו, בניתוק מעצמי. זה נקרא יציאה מהמצרים, זה נקרא לחצות את הים סוף. וזה הרצונות האלו, האגואיסטיות עדיין, חלק מהם. זאת אומרת, הם שנקראים עובדי השם הרי פרו, כן? הם לא מסוגלים
לתת. להתנתק לגמרי.
כן. ולכן אין להם תיקון, אלה שהם נטבעים בדרך בים סוף. ים סוף זה אותו המעבר בין המצרים, שאני נמצא תחת שליטת הפרו, ובין המקום ששם אני מנותק ממנו, שאני יכול לחשוב כבר לא לטובת עצמי, אלא אולי עוד לא לטובת הזולת, אבל אני יוצא משליטת האהבה העצמית. ולכן אין תיקון שלהם לרצונות האלו, אין להם תיקון, אלה שהם נטבעים בים סוף, זאת אומרת, הם בצורה כזאת ממיתים את עצמם, ואחר כך לאט לאט מתקנים אותם. ודאי שאין מיטה ברצונות, אלא זה מין עיבוד בצורה כזאת, שמאבדים אותם, מתקנים אותם, ואחר כך הם קמים לעבודה הנכונה, זאת אומרת שכולה באמת בהשפעה ואהבה, זאת אומרת בכוח האמונה הטהור.
אז מה זה קריאת ים סוף?
אז קריאת ים סוף זה נקרא שרק מי שבאמת מסוגל ללכת לקראת הניתוק כל אינטרס לעצמו, מכל מחשבה לעצמו, שהוא רוצה לנתק את הפרעה מעצמו, ולברוח, לקרוע את עצמו מהמצרים, כן? אז רק לבני אדם כאלה, הים הזה נפתח.
מהו הים?
הים זה אותם המים, אותה הגבורה, אותו החוק של הטבע, שאתה לא יכול לעבור עם המחשבות וכוונות האגואיסטיות להרגשת המציאות שהיא נמצאת בכוונות ומחשבות מחוץ לך, אלטרואיסטיות, מה שנקרא.
ולמה לים הזה קוראים ים סוף?
כי זה סוף של שליטת הפרעה, סוף המצרים.
עכשיו, שהם עומדים שם בני ישראל לפני ים סוף.
וזה אז... נגמר העולם הזה, מה שנקרא. שבני... כל היתר זה כבר חלק מהעולם הבא.
שבני ישראל עומדים לפני ים סוף.
כן.
אז לכאורה הם הגיעו למקום שאי אפשר לעצות אותו. אין להם סירות, אין להם כלום. איך יעברו את הים? ופתאום קורה נס, משה עם המטה, והים נבקע. הים נחצה.
כן.
מה זה הסרט הזה? מה זה ים נבקע?
נו, כאן צריכים אולי להסביר שמטה זה, זה, זה כוח שמביא אותו קדימה, שזה אותו כוח האמונה, שזה שייך למשה, זה דבר אחד. כל היתר מצטרפים עליו, לנחשון, שם יש עוד כמה כוחות הפרטיים שאז מבצעים את הפעולה, אבל אנחנו צריכים להבין שכאן זה, זה באמת נס. כמו שנס יציאת מצרים, זה קריאת ים סוף, כולל בזה. מפני שפועל כאן כוח מיוחד, שזה נקרא בחומת הקבלה גרדי חוכמה, שראה שפחה, כן?
יותר... על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי.
כן.
כן, אז מה זה? איך הים נבקע פתאום? יש ים, פתאום הוא נחצה.
אז מה עם הגבורות האלו? הם נבקעים באמצע, שזה נקרא שכוח ההשפעה בא בין הגבורות, אני לא יודע איזה להסביר מאוד, אבל בקיצור זה כוחות, זה לא שאנשים עומדים על שפת הים, זה אדם בתוכו.
זה הוא כוחות פנימיים שפועלים באדם.
פנימיים בתוך האדם, שהוא פתאום מרגיש שכאן יש לי אפשרות לצאת משליטת הפרעה, להתעלות ממנו, ואז זה נפתח לפניו. והוא מרגיש את זה ככוח הגבורה. מים זה לא רק מים חסדים יפים, מים זה גם כן כוח הגבורה. אתה רואה שיש איזה פועל שבאים...
אפשר לטבוע בהם.
כן,
גם.
באים הרצונות האלה. לרצונות האלה זה נפתח, ולרצונות האלה זה נסגר ונדבע.
אז איך הים נחצה? מה גורם לים להצות?
נחצה על ידי כוח האמונה, שאני מוכן ללכת... למעלה מדעתי, למעלה מהרגשתי, אני רוצה ללכת בהתאם להשפעה הכללית, לכוח האהבה הכללית, לחוק שפועל בכל המערכת, בניגוד למערכת הפרטית שלי, האגואיסטית, שהיא עכשיו אגואיסטית, ופתאום פום, אני באמת יכול להצטרף למערכת הכללית, ולראות אותה כולה, עם העיגול הקטן שלי, עם העיגול הקטן שלי, ובעיגול הקטן שלי אני רואה נס ממש, שחלק מהרצונות שלי הם יכולים להצטרף לכל הכוח הכללי, לכל הנשמות הכלליות, לכל מה שיש, וחלק מהם נטבעים בים, עוברים תיקון מיוחד כזה, שזה תיקון שלהם, שהם נטבעים ועל ידי זה אחר כך הם מתעוררים ומתחילים לתקן את עצמם.
אז אם הבנתי, הכוח של האמונה של הבן אדם הוא זה שגורם לים להיבקע?
כן, כוח האמונה זה נקרא כוח השפעה ואהבה, שאני מוכן להיות שייך לזה בכל לב ונפש. אבל זה קורה על ידי השפעה מלמעלה, מכוח הכללי הזה. זה נקרא ממש האור העליון.
אז בכוחו של אדם לייצר ניסים בעצם?
כן, אם אני מסכים למה שזה הם יקראו, באמת מסכים, מוכן לשלם על זה, בעבדות שלי, בבריחה שלי, אז זה קורה. זה נקרא נס מפני שזה לא לפי הסדר המצב, סדר המדרגה, שזה קורה לי פתאום, שאני לא מזמין את זה בצורה קודם ונמשך. לכן זה נקרא נס. אבל כשאני מגיע למצב כזה, בטוח שזה קורה. זאת אומרת, אם אתה אומר, נו, זה קרה למישהו, זה נס, זה ככה, לא. אני אגיד לך, לא. יש חוקים שפועלים, ואתה מגיע לאיזושהי נקודה, שאם אתה מבצע את התנאים האלה, הנס הזה קורה גם לך, וגם לכל אחד אחר. אז למה זה נס? שאתה לא יכול לתאר איך שזה קורה, אבל אתה יכול להגיע לנקודה הזאת שזה כן יקרה.
עכשיו, בתהילת הדברים שלך אמרת שאנחנו חיים בתוך תוכנה כזאת שמציירת לנו כמו בדמויות לייזר את כל מה שאנחנו רואים סביבנו, ששום דבר לא באמת קיים, אלא יש איזה מחשבה.
לא, זה החיים, זה החיים שלנו. אל תחשוב שזה דמיון. זה החיים, חיים שלנו זה דמיון.
לא, סבבה, אני זורם איתך.
מה תצלנו?
אז אתה אומר שהחיים שלנו זה כאילו כמו תמונות לייזר כאלה שמצוירות וכל הסרט.
כן.
בתוך הסרט הזה שאיזשהו מחשב בלתי נראה מקרין לנו בתלת ממד סביבנו ואת עצמנו, מה זה קריאת ים סוף עכשיו? מה יוצא שזה קריאת ים סוף?
ניתוק מהאגו שלנו ושייכות לכל המערכת כללית שאנחנו רואים אותה, מרגישים אותה, אנחנו מתחילים להתקלל בה, אנחנו נפתחים לנו רצונות, מחשבות, יכולות שהן אינטגרליות, כלליות לכל המערכת. אנחנו מבינים מסוף העולם ועד סופו מה שקורה ואיך אנחנו צריכים להתנהג, ואיך אנחנו צריכים להגיע מעכשיו והלאה למטרה הכללית של כל המערכת, שסוף סוף אנחנו יכולים לענות על השאלה בשביל מה חיים.
שהמערכת הזאת זו אותה מחשבה העליונה שמסריטה את כל הסרט הזה כן. עם הדלייזרים?
כן.
אז קריאת ים סוף זה...
נעבר.
לאן?
לראייה החדשה הזאת.
מצד המערכת המסריטה?
כן.
עכשיו, הזמן כבר נגמר במשפט אחד, מה התנאי שבן אדם יעמוד מול ים סוף ויצליח לבצע הנס שהוא קורא אותו וחודר לתוך המחשבה הזאת העליונה שמסריטה את הכל? יש איזה בטא איזה שין ג' שבודק אם אחד הוא מעביר, אחד לא.
מאוד פשוט.
אז מה התנאי
לעבור? חייב להיות, הוא חייב להצטרף למשה. לאותה המחשבה, לאותו הרצון שיש בו, הוא צריך לשמוע בקולו ורק להיות דבוק בו. בלי, 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 בלי בירור, בלי ביקורת, בלי כלום. רק אחרי זה ללכת.
שבוא נגדיר עוד פעם את משה במשפט?
השפעה ואהבה. חיבור בין כולם. כמו שאנחנו לא, לא, לא פעם דיברנו. בקבוצה שאנחנו מממשים. רק חיבור. על ידי החיבור, אנחנו בורחים מהפרעה שרוצה דווקא להבדיל בין כולם.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים הדשם, להתראות.